שלום צופים יקרים, אנחנו בפרק נוסף בסדרת הפתרון, איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
וחברי גיא יצחקו ואיגור לטבינום, שלום חברים. הרב לייטמן, רצינו לדבר בהמשך גם לתוכנית קודמת, אתה מרבה לדבר בתקופה האחרונה על הנושא של הכסף, שכוח הכסף, שהוא נעלם, שיש איזשהו שינוי באיך שאתה רואה את הדברים.
אני סך הכל מדבר מפני שאני קורא על זה. לא שאני...
מה בדיוק קראת?
חוקר את זה בעולם העליון.
תספר לנו מה קראת.
קראתי על זה שדיבר רוטשילד. זה היה... ועוד כמה כלכלנים ותגובות על זה. קראתי, כן. כי לי מעניין באיזה קצף העולם סוף סוף מתחיל להשתנות לכיוון הנרצה. בעיניי.
וזה כיוון נכון, לפי מה ש...
נו, זה ודאי שכיוון נכון. מי לא מבין, וגם כן, לא שלפחד מזה, אלא לראות עד כמה שאנחנו יכולים לסייע, שכל המעברים האלה, הם לא יהיו על ידי איזה נפילות, בעיות, בצורה קלה ומהירה.
טובת הצופים שלא בהכרח קראו, אתה יכול להסביר מה בדיוק קראת ואיפה אתה...
מה, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני.
לא, ואיפה בדיוק אתה רואה...
רוצים את הפרשנות הפנימית של...
כן, ואיפה בדיוק אתה רואה את ההמשך שאתה מוסיף עליהם, כאילו. מה הם הגיעו ואיפה אתה המשכת ו...
אתה אמרת את זה לפני שנים כבר.
אני, כן, זה ברור שבחומת הקבלה זה הכל פתוח ו... אבל זה שמדברים על זה כבר אנשים שהם נמצאים...
על מה הם מדברים? על מה?
יושבים על הדולרים. אה?
על מה הם מדברים?
הם מדברים שערך של הכסף הוא הולך להיגמר. וזה מה שחשוב מאוד. שערך של הכסף זה אנחנו נותנים, בני אדם. אין ערך לזהב. תן לי תינוק זהב. נו, מה, 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 ישחק עם זה, זרוק את זה. זאת אומרת, אין בזה ערך. ערך זה מה שחברה משייכת לאיזה חפת, ציות, מתכת. יחס, לא חשוב במה, אופי, יופי, לא חשוב מה, אבל לפי זה אנחנו נותנים ערך לדברים. ולכן זה ש סר רוטשילד מגיע עם הכרזה כזאת, כותב על זה, או שזה היה הרעיון שלו, כמדומני, שערך הכסף הולך להיעלם מהעולם, שהעולם עכשיו מגיע לערכים חדשים, שערך זה הערך חברתי, ערך הקשר בין בני אדם, משהו, הוא אומר שם בדברים, אני גם כן לא יודע, אני גם כן תרגמתי ממה שנאמר, אני לא הייתי מרוצה מהתרגום, אבל ככה אני הבנתי. מה אתם הבנתם?
איגור חקר אותנו.
איגור חקר, כתב על זה גם כתבה.
כתב שערך של הכסף, כסף מנייר הוא באמת הולך ויורד, ושלהתקדמות של אנושות יש כמה אפשרויות, שכנראה שאנחנו נמשיך לדשדש, לדשדש כמו שהיום, שאין צמיחה, שאין כלום, ושהמצב נכון להיום מבחינת הסכנה הוא מתקרב למצב כמו שהוא היה אחרי מלחמת העולם, לפני מלחמת העולם השנייה, שיש סכנות גיאופוליטיות גדולות, שלא רק שינויים כלכליים, אלא שינויים כלכליים שמתרחשים על בסיס כל השינויים גיאופוליטיים, בעצם מצביעים על שני דברים, שהכלכלה לא יכולה להתקדם קדימה, ושלממשלות אין יכולת לשנות משהו. ואז הם עומדים ככה חסרי עונים ומסתכלים על מתרחש. והוא טוען ששום דבר לא נראה באופק שישתנה, וזה ימשיך הלאה. וגם כן על כסף הוא כותב שעל בסיס זה לערך כסף מנייר, יש ירידת ערך כל הזמן.
טוב, זה גם כן קשור למה שהם אומרים, זה שאלה מה שהם מתכננים. כן? אז מתכננים, אני חושב שכל המשחק הזה, מה שהם עושים עכשיו, זה כדי למחוק את החוף האמריקאי. זה כמה שם, 18 טריליון או משהו?
יותר אפילו.
אה?
יותר אפילו מאיזה. אבל החוב הוא אליהם. כאילו...
על מי?
לכל הרוטשילדים, חייבים להם הרי, לכל הבנקים הפדרליים, למי הממשל חייב את הכסף? לכל מיני אנשים פרטי.
לא.
אז הם רוצים למחוק את החוב של הבנקים?
אני לא יודע, אבל כנראה שצריכים להגיע לאיזה איזון, כי מה החוב הזה אומר? מה שחייבים לי, לא חייבים לי, אז חייבים לי את הכסף שלי. נו, שאני מדפיס והם חייבים.
זה משחק באוויר.
בוא רגע, נשאל...
לכן, מה אנחנו בזה עושים בסך הכל? נותנים לאנשים להסתובב ולעשות כמו מעברר, להסתובב ומה יוצא מזה? בסך הכל, אנחנו רואים שבכל זאת מגיעים לעולם שאין בו צורך לאנשים. ואנחנו נשארים... אין צמיחה ולא יהיה, זה בטוח.
אין צמיחה. אני רק רוצה לשאול, למה עד היום היה דבר כזה שנקרא כוח הכסף, והוא עבד? ומה מבחינתך השינוי?
כוח הכסף עבד עד שהתחילה מהפכת האסייתית. אז כוח הכסף עבד. כי אנשים היו מבזבזים את הכוח שלהם וכסף שלהם, וכוח הייצור שלהם לדברים שהם באמת היו צריכים.
אבל לפני יותר מ-100 שנה, מהפכה. זה היה לפני יותר מ-100 שנה, מאז
כן,
הוא לא
כן,
עובד.
כן, כן,
מאז
כן.
הוא לא עובד?
היו שני מלחמות, אדוני.
כן.
אחרי שני מלחמות יש לך תמריץ גדול מאוד נכון. להתפתחות. אבל אם לא זה, אז היינו כבר מזמן בדברים האלה, כן. אבל נגיד משנות ה-60, אנחנו התחלנו כבר לקראת התהליך הזה של היום. כבר בשנות ה-70, נגיד, קלאב רומא, כן? הוא גילה את זה והתחילו על זה אז לכתוב.
אז אם כוח הכסף לא עובד, לפי מה שאני מבין לך כבר...
לא, הוא לא עובד אם הכסף לא הופכים להיות לאקוויוולנט הברור, הבטוח, של השקעה שאדם חייב לחיים.
לא הפכו אותו, נכון? מה זה?
לא, זה כבר זהו, שהתחילו, שפחות או יותר אדם כיסה את ההכרחיות שלו, שהוא אפילו לא יודע איפה הכרחיות ואיפה לא. אלה התחילו לעבוד, הפרסום התחיל לעבוד, שזה בשנות ה-60 כבר התחילה אמריקה להשתגע עם זה. קצת אחרי זה אירופה, וזהו, וכל העולם בכלל, רק באולי עשור האחרון. ולכן, שהם התחילו לייצר יותר ממה שהאדם צריך, אז כבר התחיל העניין הזה, התקופה הזאת שאנחנו כבר איבדנו ערך של הכסף.
אז אם כוח הכסף כבר לא עובד, מה הכוח עכשיו שמניע את...
כוח הכסף הוא צריך לעבוד רק בתנאי שאני זקוק לכסף האלה כדי לחסות את החסרונות שלי הטבעיים, פחות או יותר. שזה אוכל, מין משפחה, ושאני חייב את זה, ולילדים שלי... וכן הלאה, אבל בצורה הכרחית. אם כבר מגיעים כל מיני סוכנים, ומתחילים למכור לי ולהסביר לי שאני צריך את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה ואנחנו מתחילים לעבוד על העודף שלא צריכים, אלא זה כבר רצון מלאכותי שהם מעוררים בי. אז כבר מזה והלאה אנחנו מתחילים, מרגע זה והלאה אנחנו מתחילים כבר לשבור את כל ההכרחיות של הכסף, והחברה האנושית מתחילה כבר להידרדר לכיוון של היום.
שמענו אותך...
אנחנו מתי הם החליפו את הזהב?
71.
אתה רואה?
אז כמה שלבים, כן.
דיברת באחת מהפעמים על זה שהכסף הוא כבר באמצעותו, אי אפשר יהיה להפעיל שום מערכת. שכבר אי אפשר יהיה באמצעות הכסף.
המערכות שלנו, לא, בגלל שאנחנו היום מייצרים, העיקר לייצר, והעיקר לייצר ואחר כך לזרוק ולשרוף, כדי שוב לייצר ולזרוק ולשרוף, אז אין לנו ערך לכסף. אין לנו ערך לכוח אדם, אין לנו ערך לכלום. תראה, מייצרים מכוניות, והן עומדות, מיליוני מכוניות. נו? אותו דבר נגיד עם בטוסים, אותו דבר עם הכל, וזה, זה, זה, אנחנו, מלפני נגיד 60-70 שנה, התחלנו את התקופה הזאת, שהיא חדשה לגמרי ב, ב, בהיסטוריה האנושית, שהיא תקופה של, ש, שאדם לא עובד לפי הצרכים שלו, עובד לפי הצרכים המדומים, ו, ולכן, אנחנו בזה סיימנו את כל ההתפתחות שלנו. היום רק אנחנו מעין ברירה הגענו למצב ש, שזה ככה קורה, שאנחנו חייבים כבר מעין ברירה לגלות את זה ולהכיר בזה, אבל זה התחיל מזמן.
אז אם אני מבין אותך נכון, זה לא שכוח הכסף במקומו הגיע איזה כוח חדש חיובי, זה איזושהי מוטציה כזאת, תוצר לוואי של משחק עם הראש של האנשים, שבינתיים נתנו לכל מיני דברים להתגלגל, שכאילו אלה הכוחות שיניעו את החברה, ועכשיו כאילו אי אפשר יותר כבר לעשות את זה.
אי אפשר.
אז מה המפנה עכשיו? מה עכשיו יניע את החברה?
אנחנו חייבים לחזור להכרחיות, שלכל אחד יהיה בכוחות שלנו, מה היינו יכולים לעשות אחרי המהפכה התעשייתית? לתת לכל אחד יכולת לעבוד מספר שעות הכרחית כדי לחסות את עצמנו בכל הדברים ההכרחיים ולא יותר. כל דבר יותר זה פסול. כאן כבר אנחנו שוברים את האיזון. אם היינו כך עושים, אז היינו נשארים, אבל מה אז היית עושה עם בני אדם? כן?
חינוך.
מה אתה עושה היום עם בני אדם שהם נמצאים לך ברחובות ולא יודע, ואתה לא יודע מה איתם לעשות?
מעבירים את הזמן.
מה זה מעבירים את הזמן? זה כמו שאז, רק היינו צריכים לעשות את זה בצורה יותר יפה טובה. לא היית מגיע למשבר כמו שהיום.
ואתה רואה בהצהרות של רוטשילד נקודת מפנה בתהליך הזה?
הוא אומר לך עובדות, מה שמתגלות ואין ברירה. אני לא חושב שהם לא ראו את זה קודם, רק הם הלכו ושהשתמשו בזה בצורה הגרועה ביותר. הם החליפו זהב לניירות, ונתנו בזה לשחק עוד ל-50-60 שנה.
דיברת על הנקודה הזאת שלא שהכסף נעלם, אלא היכולת של האדם להשתמש בכסף כאיזשהו מוטיב, היא נעלמת. אמרת, זה לא נעלם שבעולם אין, אלא זה נעלם מיכולת להשתמש בהם.
אין, זה לא אקוויוולנט של הדברים הדרושים לאדם. כסף זה במילה כיסוף, כיסוי. מסך. הוא צריך לחסות מה שאני צריך. מה צריך אדם נורמלי, מודרני, בחיים שלנו? מה אני צריך? אני צריך לעבוד. צריך בית, בית לילדים, השכלה בשבילם, בית ספר, גן ילדים, כן, זה כל מיני דברים, אני צריך שיהיה לי נופש, חופש, אני צריך דברים שיהיו בבית, נו, בקצור, להגיע למצב שכולנו נקבל את הדברים הכרחיים. אחר כך הדברים הכרחיים האלה נראה לפי היכולת שלנו. יכול להיות שאנחנו נעלה אותם, יכול להיות שאנחנו ניתן כזה חינוך לאדם שהוא לא יצטרך יותר. הוא ירגיש את עצמו בצורה יפה, קומפורטית, אפילו בפחות מקודם. הוא לא זקוק. אתה מבין? זה הכל תלוי במה האדם עוסק, במה הראש שלו, איפה הנשמה שלו, מה היחסים חברתיים. זהו. אם היחסים חברתיים יפים, אני לא מסתכל מה שיש לשכן, אני רוצה בדיוק אותו האוטו. אחרת לא, אני לא יכול לישון. אלה, אם יש לי יחסים אותו יפים, אז אני שמח בזה שיש לו אוטו יפה וטוב, ואני יכול עדיין עם זה לצוע. זה לא, לא מעורר בשום תחרות. זאת אומרת, יש כאן עניין של החינוך, אבל קודם כל, זה ודאי שלהגיע למצב שלכולם יש פחות או יותר אותה רמת החיים.
עד היום הכסף הוא נתן ביטוי למילואים שהם יותר גבוהים, כמו שליטה וכבוד, בדרך כלל אנשים העשירים, הם כאילו אלה ששולטים ו...
זה גם כן תלוי בחינוך.
גם זה יעלם?
אני לא יודע, אני אגיד לך, אני רואה שאני טס הרבה, ואני מסתכל על אנשים שנכנסים לביזנס קלאס, כן? לעומת שנכנסים למחלקת תיירות נגיד, כן? אקונום קלאס. אני רואה שאלה שנכנסים לביזנס, יש כאלו שהם בחשיבות עצמית כזאת, נכנסים, וודאי שככה. אני חושב שכאן זה חוסר, כאן זה חוסר חינוך. אני הייתי משאיר ביזנס קלאס לחולים. כן. לחולים, לסכנים, אנשים שלא יכולים לשבת, הם צריכים לשקף. מובן.
אז באמת אמרת, לקחנו גם מתוך הדברים שלך, אמרת שאתה לא מאמין שהדברים של רוטשילד זה הסיום, זה איזשהו שלב זמני, זה מראה כמה הוא מבין בדיאלקטיקה.
לא, לא.
אבל זה לא הסוף.
כאילו שהוא מדבר מה שהוא חושב. אני לא כל כך נאיבי, כדי לראות בדברים שלא אמת ב-100%. האיש הזה הוא די מלוח ו...
אז מה השלב הבא? בכל זאת, יש שינוי, גם הזכר...
אני חושב שהם פשוט רוצים בכל זאת להגיע לאיזה איפוס, לאפס בדברים האלה. זאת אומרת, להוציא מהבלון הזה כל זה, כי זה... אני לא יודע אם זה מסוכן או לא, אני לא נמצא, אני לא כלכלן. אבל נראה לי ש... גם כן איך הם מחפשים יחד עם זה שהם מגלים תהליכים טבעיים שקורים בחברה האנושית, וזה לא תלוי ברוטשילד, אלא זה חוקי התפתחות החברה האנושית, ואף אחד מאיתנו לא יכול לשלוט על זה, רק לראות איך אנחנו יכולים יחד עם זה להתגלגל, להסתדר. אז מה שכן יש לו דאגה, ולא רק לו, זה בכלל להרבה אנשים שבעולם, לזהות את התהליך שחברה האנושית בהכרח עוברת, מצד הטבע של האדם שכל הזמן מתפתח בתוכו, בתוך האדם, בתוך חברה, בתוך כל הציביליזציה שלנו, ולראות איך הם יכולים להשתמש לטובת עצמם ודאי, כן? בצורה כמה שיותר נכונה, רווחית, בטוחה, כדי לשיר ואפילו לקנות שליטה נוספת על מה שקורה, על התהליך.
זה נשמע מסוכן, כי אנחנו תמיד מדברים על זה שהטבע הופך להיות עגול, וש...
זה טבע הופך להיות, כן. ורוטשילד רוצה לשלוט על הטבע
בניגוד,
עגול.
זה התנהגות בניגוד לחוקי הטבע, זה יכול להיות בומרנג כאילו חזרה לדברים האלה. רוצה לנצל את, את המגמה לא, כאילו אבל, של החיבור.
לא, האנשים האלה הם מספיק חכמים כדי, כדי באמת לרצות לחקור את הדברים האלה בצורה כמה שיותר שלמה. הם לא שילדים שקופצים על זה, עושים את זה כך. אלה... עד כמה שהם היו יכולים, הם היו מושכים את הגישה הזאת הישנה. עכשיו שכבר הם רואים שאי אפשר יותר, אז הם עכשיו מחפשים...
מודקים את השטח.
כן, מחפשים איך לגשת בצורה חדשה, לשליטה בכוח חדש, בכסף חדש. אז אם זה שהוא אומר שעכשיו זה הכוח החדש, זה כוח הקשר החברתי, אז אני לא יודע במה זה, מה הוא מתכוון לזה. כי אני לא חושב שאפשר לפתור כאן כל הבעיות על ידי כלי תקשורת. כוח חברתי זה כאילו נמצא בכלי תקשורת ובשטיפת מוחות של העמים וכל העולם. אבל אנחנו נראה שלכיוון זה, זה יתפתח. כי העיקר בשבילם זה לא כסף.
שליטה.
שליטה. זה ברור.
יכול להיות שאלה שמלאים בכסף, אומרים שכוח הכסף נעלם, ואלה שאין להם כסף...
הם כבר נעלם בשבילם מזמן. אם אתה יכול להדפיס כסף, איזה ערך יש לך בזה?
נכון, אז עבורם, עבור האנשים האלה, לבן אדם הפשוט אין יכולת להדפיס כסף, כן. הוא חי את החיים שלו וחסר לו כסף, ומבחינתו כוח הכסף זה כוח מאוד ממשי, שהוא היה רוצה שיהיה לו את הכוח הזה. ואותם אנשים שכביכול יש להם כבר הכל, מבחינתם אין כוח הכסף.
כן.
אז איך באותה מערכת שכולם פועלים באיזשהו, איך הדברים האלה מסתדרים כאילו, מה באמת בצורה אובייקטיבית? כלפי הכסף? מה ההבחנה האובייקטיבית? הראייה של זה או הראייה של זה?
אני אומר כאילו... נניח איך יכול להיות שאחד בשביל אחד כוח הכסף נגמר, ובשביל אחד כוח הכסף הוא עוד קיים.
אז עכשיו זה ככה. הבא, אתה שואל אותי? בשביל זאת שתלת אין כוח הכסף? אין. אני נכנס לחנות, אני רואה אוטו חדש, אני אומר, תביאו לי אותו הביתה. אני לא חושב כמה שהוא עולה.
נכון.
אין, כי בבית אני אפילו אומר חצי מילה. וזה מעבירים כמה שזה עולה לבעל החנות.
אז זה ברור, בן אדם שלא...
אז זאת אומרת, הכוח, הכסף שלו שווה אפס.
נכון.
למישהו אחר זה שווה נגיד 50,000 דולר.
אוקיי.
נו.
נו, אז איך במערכת אחת
פועלים? אז אתה אומר, אז אתה חי היום בצורה כזאת? בעולם כזה? אתה חי כבר היום, מה אתה שואל אותי? כבר הרבה שנים אתה חי בזה. כבר 40-50 שנה האחרונות אתה חי בזה.
אז אני אומר, שאומרים שכוח הכסף נעלם, זה עבור אלה שיש להם או עבור אלה שאין להם?
עבור אלה ש... 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 שאין להם כסף. הם למעלה מהכסף.
למעלה מהכסף, עבורם כן. זה כבר נעלם.
כן.
ועבור מישהו שחסר
לו? ועבור מישהו שיש לו כסף, זאת אומרת שהוא סופר, בשבילו זה לא נעלם. אלא כמה שהוא סופר, זה מה שיש לו. זה הכוח שיש לו. ואצל הוא, אצל ההוא יש כוח אינסופי, שלא מוגבל בכסף.
כן, הנושא הזה של חוסר הכסף, באמת יש דור שלם באירופה שגדל פחות או יותר עם כל ההשכלות והכל, ועם כל האינסנטיב להיות הצלחה אמריקאית, הם לא הצליחו, והיום רואים כבר הרבה שנים בעצם במשבר, שהאנשים האלה למדו להתקיים בפחות. הם מחפשים שיטות חדשות לעשות, למצוא משהו בקודם כמו עשו בכסף.
נכון.
שאלה ככה, קודם כל, האם זה בסופו של דבר נקודה שתביא למפנה?
לא, אני לא חושב. כי זה סך הכל איך להתקיים ללא כסף. הם חיים יחד, יש כאלה קומונות, הם מחליפים דירות במקום לזכור בית מלון שם לזמן החופש, הם מחליפים, אני לך נותן תמונה, אתה נותן לאיזה סיר, אני לא יודע מה, כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, יש שוק הפשפשים, יש כל מיני כאלה דברים, זה ברור. אבל זה רק איזה מין הקלה, זה לא תקופה חדשה, זה לא גישה חדשה לחיים. הם בזה לא משתנים, הם רק מצאו לעצמם איזה הקלה.
אתה לא חושב שאם ככה דורות גדלים, לומדים לא להשתמש בכסף, זה יביא כתוצאה מכך בזה שבאמת הזניחו את הכסף, פשוט אפשר...
יש בזה משהו, אבל אני חושב שזה לא מגיע מזה שהם הם, הם, הם לומדים בהכרח כך להשתמש בדברים זולים. אלא מפני שמתוך האדם מגיע עכשיו רצון חדש שהוא לא מעריך את הכסף. אתה יכול לשקול, אתה יכול להגיד, איך זה לא מעריך את הכסף? גם אנחנו לא יודעים איך. אלא פשוט, הרצון של האדם הוא כל הזמן משתנה, ואז יוצא שהוא הפסיק להעריך דברים האלו, ומעריך דברים אחרים. כמו שפעם זה היה אופרה, והיום זה איך קוראים היום?
להקת רוק.
הרוק, זה כבר רוק.
סמארטפון שלו.
זהו, היה פעם טלוויזיה, והיום זה סמארטפון. וכן הלאה. זאת אומרת, הרצונות שלנו מתחלפים. ולכן, אני לא חושב שזה בגלל שהם למדו לחיות בצניות, אלא פשוט זה לא מתוך הגבלה חיצונית, זה מתוך השינוי הרצון מבפנים. לא רוצים את זה. זה מה שהוא כותב שם רוטשילד. הוא אומר שהיום הערך, כן? הוא ביחסים, ביחס אדם לאדם, ביחס בחברה, וזה הופך להיות למטבע החדש.
תסתכל על העבר, בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים לתקופות פרו-היסטוריות, אז כן. לפני שכסף היה, תכלס, היחסים בין בני אדם, זה היה מרכז. תכף. מה אנחנו קונים? אנחנו קונים יחסים, אנחנו קונים כבוד, אנחנו קונים יחס של החברה.
אבל עכשיו אנחנו יורדים מהכבוד, יורדים מכל הדברים האלה, כסף, כבוד, שליטה, הדור החדש הוא איכשהו מאבד לזה ערך. הוא רוצה יותר למעלה מזה. או מהות החיים, או מריחואנה.
מחר אנחנו תיאורטית ונניח, כמו שאומרים במחקר, אם מחר יש פריצה בכלכלה עולמית, ויש צמיחה אינסופית, ואנחנו חוזרים למסלול של שנות השמונה, נגיד, כן. נניח, הבן אדם כבר לא יחזור להיות כמו שהוא היה? הוא כבר לא ירדוף אחרי
כסף? לא, זה לא יכול להיות, כי הכל זה בא מתוך האדם. הרצונות שבאנו כל הזמן הם משתנים. ואז יש לנו תוצאות כאלה בחברה האנושית. לא שחברה האנושית משתנה ואנחנו בעצם לזה מתנהגים.
זאת אומרת, המשבר זה תוצאה משינוי של אדם.
זאת הייתה שאלה שלנו, כאילו, לפעמים אנחנו מדברים על זה שכל הרוטשילדים האלה בלבלו את העולם, וכאילו המשבר הוא הסיבה, ולפעמים אנחנו מדברים על זה שההתפתחות הפנימית של הרצון היא הסיבה.
לא, ודאי שהתפתחות הפנימית, אבל רוטשילדים הם בכל זאת רוצים לעצור את הדברים האלה, ואיכשהו לקחת את ההתפתחות הזאת בשליטה שלהם. וכאן זה כל הבעיה.
אז
אם אני אין לי כסף כמו רוטשילד, איך אני גם יכול להיות איש עשיר?
איש עשיר?
כן.
או, זה מאוד פשוט. השמח בחלקו.
טוב, זה קצת בעייתי, אבל ננסה.
לא, אני מאחל לך, תאמין לי, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממך.
וזו דרגת ההתפתחות הבאה, זה הביטוי הבא של הדרגה החדשה, שמח בחלקו?
כן.
אוקיי, טוב, תודה רבה, הרב לייטמן, למדנו קצת, עוד קצת על מה זה להיות שמח.
שמחים בחלקנו.
כן, תודה לחברים שלי, איגור וגיא, תודה צופים יקרים, תהיו איתנו בהמשך הסדרה, להתראות וכל טוב.